הנושא שנלמד אותו היום זה העצבות בעולם. העצבות. כידוע, אדם נתון למצבי רוח. לפעמים הוא שמח, אבל לפעמים גם הוא עצוב. יש כאן מישהו שהיה עצוב פעם? חוץ ממני. ואדם צריך להתבונן וללמוד מה מקור העצבות הזאת, מאיפה זה בא. לפעמים אתה מודע לזה, אתה יודע למה אתה עצוב, אבל לפעמים גם אתה לא מודע לזה, ופתאום העצבות נוחתת עליך. הרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, באורות התשובה, ולא רק באורות התשובה, עוסק בשאלת העצבות, סיבותיה, והדרך איך להפוך עצבות לשמחה. ואם זה מעניין אתכם, אז נלמד את זה היום, בסדר? פתחו בבקשה פרק י"ד, בסעיף ו', דף קוף ג', כן? אורות התשובה. בבקשה. כששואלים, השאלה שאני עכשיו שאלתי אותה, אז הרב כאן אומר, שואלים. כששואלים מאיכן העצבות באה. דרך אגב, עצבות יכולה לבוא מהרבה מאוד סיבות כמובן, וצריך באמת לברר מהי הסיבה לעצבות. יכולה לבוא מסיבה מוסרית, שאדם, סיבה זאת או אחרת, הוא נכשל בהתנהגות שלו, במידות שלו, בדברים האלה, ויכול כתוצאה מזה להיות עצוב. אבל יכול להיות גם סיבות אחרות שאדם הוא עצוב. כן? סיבות פיזיולוגיות לפעמים. שאדם חסר לו איזה חומר בגוף או משהו כזה של, שגורם לו לחוסר מצב רוח או משהו. הרבה מאוד סיבות. זה בפרט. אבל יש גם סיבה שהייתי אומר, סיבה גלובלית, עולמית, היסטורית. וכל הסיבות האלה חוברות ביחד, או כל אחד לפי מדרגתו. אולי נתחיל מהסיבה הראשית. מאיפה העצבות באה? בעולם, מאיפה העצבות באה? הדבר הזה לומדים מהתורה. כתוב, באדם הראשון, כשהוא נוצר, לא יודע, מישהו ראה פעם את האדם הראשון כאן? יצא לכם? אף פעם לא ראיתם את האדם הראשון. לגלות לכם מי זה האדם הראשון? לגלות? אנחנו, יפה מאוד. יפה מאוד. התורה כשמספרת לנו האדם הראשון, היא מדברת על האדם באשר הוא האדם. התורה באה ללמד אותנו על מי? על עצמנו כבני אדם. כשאתה קורא בתורה על האדם, צריך לדעת שהדברים רלוונטיים. הם לא הדברים היסטוריים של איזה אדם פרימיטיבי שחי לפני מיליוני שנים, כמו הפרה-היסטוריה או משהו כזה, הוא דמוי קוף או משהו כמו שהדברים. אלא התורה, כשהיא מספרת לנו על האדם הראשון, היא מספרת על האדם באשר הוא אדם, על עליותיו, ירידותיו, הצלחותיו, והמשברים שהוא עובר. והתורה באה להחכים אותנו, ללמד אותנו. דברים יסודיים מאוד על מהות החיים, על מצבי הרוח של האדם בחיים. כשעוסקים במצבי הרוח של האדם הראשון, ישנם שני פרקים בחיי האדם הראשון והחיים של כולנו בעצם. הפרק הראשון שהאדם נוצר, כשהוא נוצר כתוב שהקדוש ברוך הוא הניח את האדם בגן עדן. והניחו בגן עדן. גן עדן, המושג גן עדן, אני לא ארד לעומק, אבל באופן פשוט זה מקום נחמד, מקום טוב. לא חסר בו שום דבר בגן עדן. בדקתי את זה. אומרים, מה זה גן עדן? אומרים, יש גן ויש עדן. הגמרא אומרת, יש גן, יש להבדיל בין גן לעדן. עדן, המושג עדן זה רוח, עדינות, רוחניות. גן זה סדר, הכל מסודר, בניגוד לדבר שלא מסודר, זה ג'ונגל. גן זה דבר מסודר. זאת אומרת, כשהאדם הראשון נוצר, הוא נוצר והונח, שתלו אותו, שמו אותו, הקדוש ברוך הוא, במקום טוב. גם מבחינה רוחנית, וגם מבחינה מעשית, זה גן עדן. והקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אני שם אותך במקום מצוין, מקום טוב, רק טוב שם, הכל טוב. אבל יש לך תפקיד, אתה לא יכול לשבת בגן עדן מחיבוק ידיים. אתה צריך לעשות משהו, לעובדה ולשומרה. חז"ל אומרים, רש"י אומר, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. דהיינו, אדם יש לו תפקיד בעולם. קודם כל זה הדבר הזה, גם בגן עדן, במקום טוב, יש לו תפקיד בעולם. לעבוד, להשתדל, להתאמץ, וגם להיזהר. מידת הזהירות, מידת הזריזות. גם זה וגם זה. אתה לא פסיבי. האדם במהות שלו הוא אדם אקטיבי, הוא פועל, הוא משפיע. זה המצב הראשוני, גן עדן. טוב, אבל לצערנו הרב, האדם הראשון שהוא, כולנו יצאנו מהאדם הראשון, הוא אכל, הוא לא נהג כשורה, ואכל מעץ הדעת טוב ורע. למרות שהוא ידע שאסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע, והנחש פיתה את אשתו, ואשתו פיתתה אותו, ובסופו של דבר האדם אכל מעץ הדעת טוב ורע. צריך להבין מה זה עץ הדעת טוב ורע, באופן פשוט, כן? עץ הדעת בכלל, הרמב"ן אומר, זה רצון. עד שהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא רצה רק טוב. ילד טוב ירושלים. הוא רק רוצה טוב. מותק, מותק. לא שלא היה לו יצר הרע, כתוב, והיצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, אומרים חז"ל, והיצר כתוב בשני יהודים, אלו יצר טוב ויצר רע. הקדוש ברוך הוא עושה אותו בחירה חופשית. אם יש לו בחירה חופשית, יש לו גם יצר טוב ויצר רע. אבל כל השאיפה של האדם הראשון לפני החטא, הייתה רק טוב. למרות שהייתה לו אופציה גם לרע. למה המשל דומה שנבין? לאדם שאף פעם לא ישן סיגריה. אף פעם לא ישן סיגריה. אדרבה, הסיגריה, הריח הסיגריה דוחה אותו. אדם כזה יכול לשן סיגריה או לא? מה אתם אומרים? מה? הוא יכול לשן או לא? אבל הוא ישן? לא. לא שאין לו בחירה, יש לו בחירה חופשית. אבל למה שהוא ישן סיגריה? זה כל כך דוחה אותו, כל כך לא בריא, כל כך לא טוב. אז הוא לא ישן את הסיגריה. זה היה לפני החטא של האדם הראשון. האופציות היו פתוחות, אבל הסבירות שאדם יבחר ברע הייתה קטנה מאוד. כמעט ולא, נאמר ככה. זה היה אדם במלואו, אדם בטובו, אדם בשמחה, היה שלם עם עצמו ועם דרכו. לא היה לו בכלל את הקשיים והעצבות והסיבוכים. למה המשל דומה? לתינוק שנולד. הכל יש לו, הכל טוב לו, הכל זה מחייך. בכלל, ילדים מחייכים, שמתם לב? מבסוטים, שמחים, שמחים, שמחים. מה אתם כל כך שמחים? ילדים, הם תאורים, הם לא התקלקלו עוד. החיים לא קלקלו אותם, נאמר ככה. אז יש להם שמחה. ההורים לפעמים עצובים, עצובים. וילדים כל הזמן שמחים, מאיפה אתם דולים את הכוחות האלה? כל הזמן לשחק, לשחק תרתי משמע. גם משחקים וגם לשחוק. לשחק, לשחק, לשחק. טוב להיות ילדים קטנים, מה אתם אומרים? זה האדם לפני החטא. לפני קיבל את ההשפעה החיצונית, כן. אז זה האדם הראשון. האדם הראשון לא הייתה בו עצבות. הוא היה שמח כל הזמן. שמחת עולם על ראשו הייתה. ולעתיד לבוא תהיה על ראשנו. אותה שמחת עולם תהיה על ראשנו. אבל בא החטא. אכל מעץ הדעת טוב ורע. וכמו שאמרתי, דעת זה חיבור. ידע אל קנה את חנה אשתו. דעת זה גם רצון, רצון. ופתאום הוא רוצה גם רע, לא רק טוב. אחרי החטא. פתאום הוא משתוקק לדברים גם לא כל כך טובים. התוצאה הנפשית של אדם כזה, עצבות. הוא הולך נגד עצמו, נגד המהות שלו. כל מקום שאדם הוא לא בסדר, הוא מרגיש את זה בנפשו, או נשמתו מרגישה את זה, נאמר ככה, מרגיש את זה בפנימיותו. ואז ירדה עצבות לעולם. אני אומר לעולם, לכל המין האנושי, עצבות גדולה ירדה. כתוב על האישה, בעצב תלדי בנים, בעצב תגדלי את הבנים שלה. למה זה אנוכי? יפקה עמנו. עצבות גדולה ירדה על העולם. גם על, על האדם כתוב, ביצבון תאכל לחמך, עצבות, עצבות, עצבות. כל זה עקב העובדה שהאדם הוא לא היה בסדר. הוא בחר גם בדבר, יש לו בחירה חופשית. הוא בחר בדברים לא טובים, או שהנסיבות של החיים שלו הביאו אותו למקומות לא טובים. נאמר. זה כתוצאה מזה שורה עליו העצבות. אני אומר, לא רק ברמה הפרטית של כל אחד מאיתנו, אלא ברמה האנושית, ההיסטורית, נאמר ככה. אם נסתכל על ההיסטוריה מראשית ועד אחרית, אז בראשית ההיסטוריה הייתה שמחה גדולה. לפני הגירוש מגן עדן, כולם היו שמחים. באחרית ההיסטוריה, באחרית הימים, מה שהנביאים מדברים על אחרית הימים, הם אומרים שבאחרית הימים גם כן תהיה שמחה גדולה. השמחה הזאת היא תהיה כתוצאה מזה שהאדם, המין האנושי, ישוב להיות בן אדם, אדם כמו שהוא צריך להיות לכתחילה. דרך אגב, העם היהודי תואם את זה כל שבוע, את השמחה הזאת. אני לא יודע, יש כאן דתיים בכיתה הזאת? יש כאן מישהו דתי כאן? אריק, אתה דתי? כן. אתה עושה שבת לפעמים. יפה מאוד. בשבת אנחנו מזכירים את השמחה הזאת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. שבת זה האלף השביעי, אם ההיסטוריה זה 6,000 שנה, אז בשבת אנחנו תואמים מעין עולם הבא כזה. תואמים את זה, ויהודי ששומר שבת, כן? אז יהודי, באמת, כמו שצריך, לא רק טכנית, אלא גם מבחינה רוחנית, מבחינת יחסי אנוש שבתוך הבית וכל הדברים האלה, אז במילא הוא תואם את הטעם הזה של שמחת עולם. אומנם זה ניצוץ, זה רק שבת, אבל השמחה הזאת מלווה אותו לא רק בשבת, זה מקרין לו כמובן, גם אחרי השבת הדברים מקרינים עליו. שמחה זה דבר טוב. הדבר הזה, בסופו של דבר, ככה כותב גם הרמח"ל, במאמר שלו על הגאולה, הוא כותב, שלעתיד לבוא, מה שיאפיין את המין האנושי, סליחה, את המין האנושי, מה שיאפיין אותם, תודה, הוא בן אדם טוב, ארי. ישר כוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה שיאפיין את המין האנושי לעתיד לבוא, זה מעניין אתכם מה העתיד לבוא, רק העצבות של עכשיו. אני שואל אתכם. אומר הרמח"ל, תהיה שמחה גדולה מאוד שתאפיין את כל המין האנושי. כמו שאנחנו אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, לא חווה את שמחה מימיו. לא ראה דבר. אנחנו אומרים את זה בסוכות, כן? אבל זה יהיה דבר אופייני לכל המין האנושי, השמחה הזאת. למה? כי החטא הקדמון, וכל הרישה כעשן תכלה, כל הדברים הלא טובים לא, יצר הרע, איך אומרים? יהרגו את היצר הרע, הגמרא אומרת מסכת סוכן, לא יצר הרע. ומה שיאפיין את המין האנושי לעתיד לבוא, שכולם יהיו שמחים. ואם יהיה מישהו עצוב או משהו כזה, יצלמו אותו, ישימו אותו במוזיאון. ויגיד, אתם רואים, פעם אנשים היו עצובים. למה סידרו לנו בלחיה עם שרירים כאלה, אתם יודעים? היום הם מנוונים קצת. למה? לחייך, תחייכו רגע. זה מתנפח קצת. אדם נולד לחייך. באמת נולד לחייך. דרך אגב, אני נוהג לספר שנולד תינוק, עכשיו נולדה לנו נכדה, איך אומרים, שתגדל לתורה לחופה למעשים טובים. אז בחודשיים, שלושה חודשים הראשונים, התינוק הוא לא מחייך. הוא רק בוכה, אוכל, ישן ולחלה. אחרי זה חודשיים, שלושה, פתאום התינוק או התינוקת במקרה הזה מתחיל לחייך. ההורים הפשוטים, חלס. הנה הוא מחייך, יש לו נשמה. החיוך זה גילוי לשמחה. הוא מגלה את השמחה. אם הוא שמח, אם יש לו חיוך, סימן שמה, יש לו נשמה טובה לאותו תינוק, כן. לא משנה, אחר כך מה נעשה עם החיוכים האלה. אבל השמחה, אפילו ברמה של תינוק, זה דבר גדול מאוד. קל וחומר בעניין ההיסטורי, כן. אנחנו חיים על מנת שבסופו של דבר נזכה לגן עדן. נזכה לעולם הבא בעזרת השם. אמנם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אנחנו אומרים. בעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא. אבל את כן עצמך בפרוסדור ושיש תזכה לעניין של העולם הבא. אבל עד אז אנחנו בעולם הזה. ובעולם הזה יש עצבות. ועל זה מדבר כאן הרב זצ"ל. בוא נקרא את הדברים בתוכו. כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות של הנשמה, על הנשמה, שמשפיעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה, הנשמה, החודר את מרירותם של הדברים הלא טובים. והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. למה? הנשמה חובה, מרגישה, את המעשים הלא טובים שאנחנו שותפים להם, או המידות הלא טובות, או סביבה הלא טובה, וגורם לעצבות וגם פחדים אפילו. כן, בבקשה.
לא יכול להיות עצבות כאילו, סתם אני מנגיד שעכשיו לא הולך לך טוב במבחן, אז אתה עצוב. זה לא אומר לכם שזה מעשה רע?
זה גם, לא, כל חיסרון, ככה אומר המהר"ל מפראג, כל חיסרון מוליד עצבות. וכל שלמות מולידה שמחה. ככה מסביר המהר"ל מפראג. ואני רוצה לתת לך משל שתבין. הפסדת במבחן, אתה עצוב או שמח?
עצוב.
עצוב. אני דווקא שמח. שאל אותי למה? נלמד עוד פעם, נהיה יותר טוב. אתה עוד ילד, סליחה, נכון? אני כבר התבגרתי, תראה זקן אבן יש לי. יש אדם שמכישלון הוא עצוב מאוד. ויש אדם שמכישלון שמח מאוד. שאל אותי איך. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו 10 ניסיונות. קשים, לא סתם. הוא יכול להיות עצוב, מה אתה אומר? ראית פעם את הפרצוף של אברהם אבינו עם העין הטובה שלו? ראית אותו? הוא עובר ניסיונות קשים. אבל הוא כל הזמן מחובר לרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אתה מגלגל אליי את הניסיון הזה, סימן שאתה רוצה לחזק אותי. אני אתמודד עם זה. נכשלת בטסט, נכשלת במבחן, נכשלת בזה, למדתי מזה. אין חכם כבעל הניסיון. החכמת יותר. אם אתה בוגר כמובן. אבל אם אתה עדיין ילד, אתה מקבל את זה בעצבות. אוקיי, תלוי באמת באדם. יש אדם שהקשיים באמת מדכים אותו, מעציבים אותו, משפילים אותו. אבל כתוב על צדיקים, שבע יפול צדיק וקם. יש כאן צדיק אחד? אף אחד לא צדיק. לא נפלתם אף פעם? נפל וקם, נפל וקם. מלא ליפול, אבל מה הכוח? מאיפה אתה מקבל את הכוחות לקום מהנפילות האלה? זה תלוי באישיות, באמונה, ביראת שמיים האמיתית שלך, כל הדברים האלה. אם אתה באמת בעל אמונה, צדיק באמונתו יחיה עם כל הקשיים, כל הדברים. אבל אם אדם הוא חלש באישיותו, באמונה שלו, אז כל משבר הכי קטן ומכניס אותו למצבי רוח נוראים. זה מובן הדבר. אני מברך אותך, בן כמה אתה?
22.
אה?
22.
אתה מספיק גדול, חביבי. בחור בן 22 צריך להיות כבר לא רק פיזית, תראה לי את השרירים. גם אמונית. צריך לדעת. העצבות היא, נכון, היא תוצאה מחיסרון. אבל צריך להיבנות מזה. לא צריך ליפול מהדבר הזה. הבחורות, אומר, האדם עצוב בגלל שהיא חשה את החסרונות שלו. אני אתן לכם רק משל פשוט. בחתונה כולם שמחים. חוץ מהרווקים והרווקות כמובן. אבל כולם שמחים. למה? המציאות היא של חיבור, של שלמות. מקימים בית בישראל. הקרנה היא לא שאומרים להיות שמח. זה באופן ספונטני, כולם שמחים, שמחה עצומה. למה? יש שלמות. הזוג הזה, שהוא במרכז המסיבה, הוא מקרין שלמות. וכולם שלמים בהקרנה הזאת. בלוויה זה הפוך בדיוק. בלוויה כולם עצובים. לא צריך להיות, להגיד להיות עצובים, כולם עצובים. למה? כי הנפטר חסר לנו. זה מה שהמהר"ל אומר, ששלמות מולידה שמחה, וחיסרון מוליד. אז הוא חסר לנו, האדם הנפטר, ומילא אנחנו כולנו מרגישים את החיסרון, ומילא באה עלינו העצבות. זה מה שאומר כאן הרב. אומר, העצבות, ולא רק העצבות, הנשמה אומרת נפחדת ועצובה. היא באה מהחסרונות, מהמידות הלא טובות, מהמעשים, מהסביבה שהיא לא בריאה, היא לא טובה. מזה באה כל המציאות של העצבות. ברמה, אני אומר, העכשווית שלנו, של כולנו. ברמה ההיסטורית, העולמית, כן, כמו שראינו, נכון, חטא האדם הראשון מלווה את כולנו, לכן יש עצבות בעולם, אבל המטרה היא לא להישאר בעצבות. המטרה היא להיות במה? בשמחה. עבדו את השם בשמחה. בחסידות אומרים, אותיות משיח, המשיח, מה זה אותיות שמחה? ככה בחסידות אומרים. הגאולה, ביטוי לגאולה זה השמחה. אז לכן, נכון שאנחנו צעדים עדיין, לא הגענו לגאולה השלמה, לשמחה הגדולה, לשמחת עולם על ראשיו, אבל אנחנו התקדמנו, ואנחנו מתקדמים בדבר הזה. איך? כשאור התשובה מופיע באדם, בלב האדם, ולפעמים מתוך מרירות גדולה, וצער גדול, ועצבות גדולה, אם אור התשובה מאיר בנשמתו, יש כאן מישהו בעל תשובה במקרה? כל הכבוד. תגידו אם זה נכון מה שהוא כותב כאן. אם אור התשובה מאיר בנשמתו, וחפץ הטוב, רצון טוב, מתוך תשובה, נולד לך בלב, רצון טוב, להיות בן אדם טוב, להיטיב לזולת, לחשוב טוב, לדבר טוב, החושך על ידי אור התשובה מגורש, והעצבות חולפת. כשאור התשובה מופיע וחפץ הטוב, שהוא מתגבר בתכונתו המקורית, דהיינו, בתוך ליבו של האדם, הוא רוצה טוב, ממחשבות רעות וכל מיני דברים שמלווים את מחשבתו, לפעמים גם את רצונו לא עלינו, כן? בא הפוך בדיוק, הדברים הטובים, צינור של עונג ושל שמחה נפתח. והכל עובר, הכל חולף, הוא רואה את העולם בעין טובה, כמו העין של אברהם אבינו. והנשמה יונקת מנחל האדנים, מזכיר לנו את נחל האדנים, את גן עדן שדיברנו עליו מקודם. וכשהכישרון המעשי לוקח לו את התמצית של הרגשות הנעימות הללו, שהוא גם מתרגם אותם למעשה, הוא לא רק רוצה טוב וחושב טוב ואופטימי, אלא הוא מיישם את הדבר הזה, הוא עושה דברים טובים. הוא פועל, הוא אומר, אני לא רק באופן סתמי אני רוצה טוב, אני עושה טוב. במה אתה עושה טוב? בדברים הקטנים. עוזר בבית, עוזר לאנשים, מנקה את המקום, למרות שאחרים נחלחו. חושב על השני טוב. זה אני אומר מיוחד להורים. הורים צריכים לחשוב טוב על הילדים. למרות שהילדים לפעמים שובבים. יכול לקרות ילדים שובבים. שמלכלכים כמו שאומרים. אבל אם אתה חושב טוב על הילד שלך, למרות שלכאורה הוא לא בסדר, אתה עוזר לו מאוד להיות טוב. אבל אם אתה חושב עליו לא טוב, לפעמים גם אתה אומר עליו לא טוב, עשית טעות. מחשבה לא הולכת לאיבוד, רצון לא הולך לאיבוד. בעל תשובה באמת זה אדם שמחליף דיסק בראש. ממחשבות רעות, מעצבות, מכל מיני דברים מהסוג הזה, הכל מתהפך אצלו לטובה. כשהוא אומר הכל לטובה, הוא מתכוון לזה שהכל לטובה. כולל כל מה שהוא עבר בחיים, הכל היה לטובה. ובוודאי ובוודאי ההווה, המציאות העכשווית, עם כל המורכבות וכל הקשיים, מחפש את הנקודות הטובות והחיוביות. ואז העולם נראה לו אחרת לגמרי. הוא שמח יותר, הוא שלב יותר, הוא בוטח ביותר, הדימוי העצמי שלו נעשה יותר חזק. יש לו עתיד, מה אתה עצוב? שואל אותך, אריק, מה אתה עצוב? אתה לא יכול לענות לי אפילו. אני אגיד לך, להגיד לך? תחשוב טוב רגע. תגיד, יהיה טוב. יהיה טוב. הוא אמר, בסדר, אבל תאמין שיהיה טוב. אם אתה מאמין שיהיה טוב, זה הרי זה מה שהתורה מלמדת אותנו. כל מה שבא לאדם, מה צריך להגיד, כל דוד רחמנה, לטב אביד, כל מה שהאלוקים עושה, עושה את זה לטובה. זה בעל תשובה. בעל תשובה הוא משיב את הכל לרצון של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שבא לו בחיים הוא אומר, הכל מאלוקים והכל לטובה. לא רק שהכל נכון, הכל לטובה. זה תשובה. ואז במילא, הכל מתהפך, העצבות, הפחדים, כל הדברים האלה. הדברים האלה נעלמים. במקום זה בא הטוב, האור. זה מה שהרב כותב שם, כשהכישרון המעשי לוקח לו את התמצית של הרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר הטהור העליון, המצליח את החיים בהודו. החיים משתנים מקצה לקצה. כך שאם האדם חס ושלום שורה עליו איזה עצבות, או איזה פחדים, או איזה משהו כזה, מה הוא צריך לעשות? תשובה, יפה מאוד. זה סימן שהוא צריך לעשות תשובה. והביטוי לתשובה באמת זה השמחה. זה האופטימיות, המבט קדימה. והאמונה, תקראו בסעיף ד' אחד. למה אתה סוגר את הסעיף? תפתח, מה? קוף, קוף, בית. ד' אחד. אמנם זה משפט אחד, הוא מבטא כאן את כל הרעיון בתמציתיות. עיקר הנפילות של האדם באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. האדם חושב, אני מקרה אבוד, אני מיואש. דווקא אתמול דיברתי עם אחד התלמידים שאחיו, לא עלינו, שקוע בדיכאון עמוק. זיכרון עמוק. אז אמר לי, ההורים קצת התייאשו אמרתי, אני חושב שהם עושים טעות, ההורים. אסור להתייאש אף פעם. הם לא מאמינים בתיקון. העובדה שאתה, כשאתה רוצה לעזור לבן אדם, אתה צריך להאמין שאתה יכול לעזור לבן אדם. אם אתה הפסקת להאמין שאתה יכול לעזור לבן אדם, אז לא רק שאתה לא תורם לבן אדם הזה, אפילו במחשבה, אתה כאילו חוסם את הבן אדם הזה. אז בכל מצב, לא להתייאש, זה מה שהרב אומר כאן. עיקר הנפילות של האדם באות מדוע? מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. הוא אומר, התשובה, לתקן את המצב זה משימה בלתי אפשרית. אתה אומר לעצמך, מכאן באות הנפילות. והעליות, הרי שבע יפול צדיק וקם, העליות באות, ההפך בדיוק. שאתה מאמין שאתה יכול לתקן למרות הקשיים, למרות הכל. והסיבה היא פשוטה. אדם שבאמת מאמין, הוא מאמין שלא רק הוא מנהל את העולם. יש באמת מנהל העולם. מי המנהל? מי יודע?
קדוש
ברוך הוא. ואחד מיסודות האמונה שלנו שהוא כל יכול, לא מוגבל לקדוש ברוך הוא. ויש סייעתא דשמיא, האלוקים עוזר. הוא עוזר ויכול לעזור. אתה כאדם לא צריך להתייאש אף פעם, לא מעצמך ולא מאחרים. אדרבה, להרבות מחשבות חיוביות, מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, מתוך כך אתה זוכה והעצבות מתנפנפת, חולפת, מתוך כך זוכים לתשובה שלמה, אנחנו וכל עם ישראל, ונחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.